כולם חגורות שחורות, mm-hmm. כולם מתאמנים 10 פעמים בשבוע, כולם רצים, כולם עושים אימוני ג'ודו. אז מה ההבדלים? אז יש חלק שהם מאוד מוכשרים, ספורים. אבל כולם נמצאים באותו מבט. איך יכול להיות שאותו בחור מנצח כל הזמן? ואז הבנתי שפשוט מי שמגיע יותר חזק בראש, הוא זה שינצח את הקרב.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של Health for Movement, תוכנית העוסקת בבריאות ובאיכות חיים. האורח של היום הוא דמות מוכרת בתחום הספורט התחרותי בארץ, מאמן כושר, מטפל בשיאצו, בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה.
נכון.
אדם ברוטמן.
היי.
שלום.
שלום, שלום.
תודה רבה שהגעת לתוכנית.
בכיף, כבוד להיות פה.
איזה כיף, איזה כיף. מה שלומך?
טוב, ממש, כיף.
מעולה, אז בטוח שתהיה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת היום. קצת, אתה מגיע מהתחום של, אז לא אמרתי מאיזה תחום תחרותי, אבל אחד המתחרים היותר בולטים וצבעוניים בתוכנית נינג'ה ישראל.
נכון, נכון.
שזה בטח חוויה מטורפת להיות בתוכנית.
זה מטורף גם להיות בתוכנית, וגם להיות שם מההתחלה לאורך כל העונות, ולראות איך הנינג'ה מתפתח, איך זה הופך להיות תחום וענף ספורט שעומד בפני עצמו. מה זה עשה לנוער, לילדים הקטנים בארץ, מה זה עשה בכלל, באים אליי כל כך הרבה אנשים ואומרים לי שזו התוכנית היחידה שהם רואים כמשפחה ביחד. שהם יכולים ממש לשבת, האמא, האבא וההורים והילדים, ושכולם ייהנו מהתוכנית. ולא עכשיו מישהו מתבאס לשבת, אלא ממש. וזה מדהים, זה מטורף מה שהתוכנית הזו עשתה.
זה באמת נושא מעניין, כי כל הקטע הזה של ה... התחדשות והטכנולוגיה וכמה דברים מתקדמים, ואתה יודע, קטע של יתרונות חסרונות, אבל פתאום בא פה משהו, תוכנית טלוויזיה, שבדרך כלל טלוויזיה, אתה יודע, יגרום לאנשים לשבת בבית, לאו דווקא לפתח את הרגלים הכי בריאים שיש, אבל מה שזה עשה מבחינת באמת מודעות ותנועה, ילדים, מבוגרים.
מדהים.
כן.
אני מאמן ילדים מגיל 9 עד מבוגרים, מעל גיל 50, מעל גיל 60, היו לי כבר כמה באימונים, והם באים להתאמן עם הילדים. כאילו, מה יותר כיף ללכת עם הילד שלך ולעשות חוג או לעשות אימון ביחד?
זה באמת משהו מאוד מיוחד בעולם הזה של הנינג'ה, שהוא מצד אחד ברמה המקצועית התחרותית זה מאוד קשה, ורוב האנשים שיושבים בבית הם חושבים שזה הרבה יותר קל ממה שזה נראה. אבל מצד שני זה גם כאילו מונגש לכולם, ואפשר להתחיל להיכנס לעולם הנינג'ה בכל רמה ובכל גיל.
אפשר להיכנס בכל רמה, בכל גיל. אחד הדברים הכי יפים בנינג'ה בעיניי, שזה אותו מסלול לגברים ולנשים, שזה גם משהו שאין באף ענף ספורט אחר, שבדרך כלל יש התאמות, אם זה בכדורעף הרשת נמוכה יותר, ופה זה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו מסלול, לכל הגברים, לכל הנשים, שזה מאוד יפה. וגם מבחינה שוויונית, וגם להוכיח לנשים שאתן לא פחות טובות ולא פחות חזקות מהגברים, ואין שום סיבה שלא תצליחו. ויש בארץ, יהיו כבר שני בזרים, ספיר פישזון הבאזר הראשון, אמור פז הבאזר השני. השנה גם יש כמה הפתעות מעניינות, לא יכול לחשוף יותר מדי. אתם תראו בעצמכם. וזה מטורף, ולראות את הנשים שהשתפרו בטירוף, ואם זה הנשים בעולם, יש את ג'סי גרף מארצות הברית, ואוליביה ויביאן מאוסטרליה, מדהימות.
וואו, וואו. כן, זה תחום שמעורר המון השראה, הוא גם מחבר בין אנשים במובן מסוים, יוצר חברויות. אני אגיד שגם אני מאוד התחברתי לקונספט של התוכנית, כילד הייתי רואה את התוכנית הזאת בבית.
האמריקאית.
האמריקאית, כן, נכון, האמריקאית. האמת שלעולם לא האמנתי שאני מסוגל לעשות את הדברים המטורפים האלה, אתה יודע, כילד אתה רואה את זה ואתה פשוט אומר, האנשים האלה פסיכים והם עושים דברים לא יאמנים. לאט לאט עם השנים, עם התהליך הזה של הספורט, שמאוד גם בונה, מסוגלות עצמית, ביטחון, פתאום מגיעה התוכנית לארץ ו... וגם הלכתי על זה, האמת שהייתי בכל העונות, בכל האודישנים, הייתי גם אמור להיות בעונה הראשונה, אבל אתה יודע, התוכניות זה דברים נופלים כזה בין הכיסאות, אני מתכנן להמשיך לנסות.
תבוא לאימונים.
נבוא לאימונים, אני אבוא לאימונים. הייתי אצלך גם באמת שבוע שעבר, יצרת איזושהי שיטת אימון שהיא קצת מבוססת פונקציה נינג'ה.
בדיוק. אז מה שרציתי זה בעצם להנגיש את הנינג'ה עוד יותר, ולא עכשיו ללכת למתחם מסוים עם מלא מכשולים וכל מיני דברים כאלה, אלא הצעתי איזשהו אימון שנקרא פונקציה נינג'ה, שזה שילוב של אימון פונקציונלי ונינג'ה, שזה בעיקר משקל גוף, להראות לכם שאתה יכול להתעלות על כל דבר וליצור מסלול נינג'ה משקי גרוף ומבוסויים שיש לך בכל חדר כושר, וממש גם לפתוח את הראש, לצאת מחוץ לקופסה, קצת יצירתיות. וזה אחלה אימון, מוזמנים לבוא לנסות, כל המאזנים כמובן.
באמת, זה היה אימון מעולה, ובדיוק כשדיברנו על זה שנייה לפני שהתחלנו לצלם, שאני גם כרגע בקורס מורה יוגה, ואני מאוד אוהב כזה להתנסות בדברים, ואז ישר ליישם אותם. אז בוא נגיד שהרבה מהחבר'ה שאני מאמן, יצא להם להתנסות קצת בשיטה שעברתי אצלך ביום ראשון, והכנסתי להם כל מיני אלמנטים כאלה. אני חושב שהיופי פה, וזה נינג'ה מאוד פיתח אותי, עצם זה שהתנסיתי והלכתי והתאמנתי בסגנון, עזוב את ההתפתחות האישית ופיזית ומנטלית שאתה עובר, שאנחנו ניגע בזה, כי אני חושב שזה גם אחד הדברים שאתה יותר חזק בהם, הקטע הזה של חיבור בין גוף לראש כזה. אבל איך שאני רואה את זה כמאמן, זה שגם נינג'ה זה איזשהו, קודם כל נינג'ה זה state of mind, שזה משהו שגם אומרים שם, גם הכרנו לראשונה בנינג'ה תל אביב, אצל אורן, אבל במובן של כאילו איך שאני רואה את זה, כשבן אדם מצליח לשפר את כלל המרכיבי הכושר הגופני ולהפוך להיות בכושר אטלט, אז נינג'ה באופן אוטומטי זה כאילו השלב הבא. אז זה משהו שאני גם שואף לשלב מאוד את ההסתכלות המנטלית הזאת של נינג'ה גם אצל המתאמנים שלי. איך אתה רואה את עולם? מה זה נינג'ה בשבילך?
זה מאוד מתחבר לי למה שאמרת, כי נינג'ה כנינג'ה זה משהו די חדש בארץ. ארבע עונות, ארבע שנים, משהו כזה, פלוס מינוס. וכמו שאתה אומר, שזה השלב הבא, מגיעים לנינג'ה מכל תחום, מגיעים מהקרוספיט, ומגיעים מהטיפוס, ומהבאדי בילדינג, ואנשים שגולשים ועושים סקייטבורד, ואנשים שבכלל באים ממקום אחר במקור שלהם. וכמו שאתה אומר, כל אחד יכול להיות נינג'ה, אז ברור שאתה עושה אדפטציות באימונים, ועובד קצת יותר על אצבור, וקצת יותר סיבולת של תליה, אבל כרגע, בוא נגיד, עכשיו אולי יש נינג'ה כתחום, אבל לפני ארבע שנים, בעונה הראשונה, לא היה לנו גם מכונים של נינג'ה. הייתי נוסע לקיבוץ שם במעגן מיכאל, סול ואמור, בנו בחצר שלהם מסלול, וזה היה בעצם המתחם נינג'ה הראשון בארץ.
החלוצים.
ממש. ולא היה לנו מקומות להתאמן. וגם עכשיו שאנחנו מתאמנים, אתה לא יודע מה יביאו לך לעונה. העונה יש מכשולים פסיכיים, שלא ראינו אף פעם ולא נתקלנו בהם אף פעם. וזה גם הדרך לבדוק בצורה הכי טובה, הכי הוגנת, את היכולות שלך להתמודד עם מכשולים חדשים. אם אתה עכשיו בודק ועושה את אותו מכשול אלף פעמים לפני כן, זה לא מעניין.
כן.
עשית אותו כבר, הרגשת אותו, אתה יודע איך זה, אתה יודע מה הגוף שצריך לעשות, אתה יודע איך לגשת לזה. אבל ברגע שזה משהו חדש לכולם, שאף אחד לא ניסה קודם, זה באמת עושה את ההבדלה הזו בין מי שהאימונים שלו השתלמו, הוא יכול להתמודד עם כל מכשול, למי שיתאמן על דברים נורא נורא ספציפיים וחזר אליהם כל הזמן, וזו הדרך שלך לבדוק באמת מי הנינג'ה האמיתי.
כן, זה איזשהו מכלול באמת של גם פיזי וגם מנטלי, של הרבה מאוד יכולות, והיכולת שלך להישאר מרוכז, להאמין בעצמך, ואני חושב שגם אתמול דיברתי על זה, כי מתאמנת שלי פגשה אותי פעם ראשונה בפארק וולפסון, שבדיוק דיברנו על זה שצילמת שם לדעתי
את ה...
לפני שנה בדיוק. אז יש בפארק וולפסון, ביד אליהו, בתל אביב, למי שלא מכיר, כזה מתקני נינג'ה בכללי, בכלל בתל אביב מאוד...
שעירייה פותחת, וזה ברכה...
מדהים.
יוזמה מדהימה, וממש פותחים מתקני נינג'ה ברמה גבוהה מאוד, עם אחיזות וחבלים, ויש את הקיר, פתוח לציבור, ממש מגניב.
וזה מאוד מיוחד, זה חוויית תנועה שונה. אני חושב שגם הנינג'ה, מה שאני מאוד אהבתי והתחברתי, ואני עד היום משחק עם הרבה מאוד אלמנטים של נינג'ה, זה מכניס הרבה פאן והרבה פליי לתוך העולם הזה, שהוא הרבה פעמים כשאנחנו מנסים להתאמן היום, זה מאוד מונוטוני, ונכנס למסגרת של מספר חזרות, וכמה זמן, והתרגיל הוא גם קליסטניקס, דברים שמאוד אהבתי, כאילו קצת אומנות משקל גוף, עמידות ידיים, דברים כאלה, עדיין הרבה פעמים זה עבודה באיזשהו מישור מאוד מאוד ספציפי, ופתאום בנינג'ה אתה בא ואתה all over the place, הפוך, 360, אז המתאמן שלי בא אתמול וכזה, עשיתי לה אימון קצת שונה, כזה של נינג'ה ומכשולים, והייתי מאוד מאוד גאה בה, כי אמרתי לה, דיברתי על זה גם בפרק אחר לפני כמה זמן עם פיליפ הלברט, יש את הטכניקת אימון ה-isolation integration, שאני לוקח משהו ומין מבודד אותו בשביל אחרי זה להרכיב אותו, והוא הוסיף שעידו פורטל לוקח את זה ל-isolation integration improvisation, שהיכולת של הגוף שלך בעצם נמדדת באיך אתה מתמודד עם תנועה מסוימת בפעם הראשונה. אני חושב שגם קראת לזה פלש, להצליח פעם ראשונה בנינג'ה?
פלש. מתי שאתה עושה, זה דווקא מגיע מעולם הטיפוס, אבל אם עכשיו אתה רואה איזשהו מסלול טיפוס ומצליח אותו בפעם הראשונה, זה נקרא פלש. ואימצנו את זה לפעם לשפה הנינג'אית, בעצם אם הפלשת איזשהו מכשול, זה באת בפעם הראשונה והצלחת.
כן. אז זה מה שמעניין גם בנינג'ה, שאין באמת דרך אחת להתאמן. זה כל אחד מביא את ההסתכלות שלו, יצירתיות, כאילו אפשר מצד אחד פשוט לראות את זה בתור לשלוט בגוף בהרבה מאוד אלמנטים שונים ולהיות מוכן פיזית מנטלית להפתעה הזאת שתבוא, אבל אפשר גם להביא את הפן היותר אימוני. אני זוכר באימון שעשינו ביום ראשון, אז כשעשינו את התחנות, אז אמרת ששלוש אלמנטים מאוד חשובים לנינג'ה, זה הסיבולת של האחיזה, בגלל זה עבדנו על תליה, כוח מתפרץ, בגלל זה עשינו את הסקוואט קפיצה, נכון. ושרירי ליבה, בגלל נכון. זה עשינו את ההולו בדי, אימצתי גם, אבל... איך אתה באמת מתאמן לנינג'ה? איך זה בא לידי ביטוי?
וואו, אז האימונים שלי עברו כמה וכמה גלגולים. רק מילה אחת לגבי מה שאמרת, שבאמת חילקתי את זה לארבעה אלמנטים, שאני אישית מכניס בכל אימון שאני מאמן, והיה חסר לך משהו אחד, שזה השיווי משקל.
שיווי משקל.
שזה בעצם סיבולת, גם סיבולת שריר וגם סיבולת לב ריאה, שזה נושא מאוד חשוב בפני עצמו, שאני מאמין שניגע בו בהמשך. שרירי ליבה שעובדים בכל תרגיל בנינג'ה, לא משנה מה זה. כוח מתפרץ, גם של הרגליים כדי לעלות את הקיר או את המגה קיר בסוף מסלול, גם כוח מתפרץ של הידיים לעשות את סולם הסלמון, לייצר מספיק כוח ממצב שאני תלוי למצב שאני יכול להקפיץ את עצמי 30-40 סנטימטר למעלה, צריך הרבה כוח מתפרץ בידיים.
שיווי משקל?
שיווי משקל, שיש לך שם מכשול של שיווי משקל, שמאוד ברור שאם אין לך את השיווי משקל, אתה תיפול שם. ולהתאמן שנה וליפול מכשול שלישי, כי לא עבדת מספיק על שיווי משקל, זה קורה להרבה מאוד מתמודדים שכל כך משקיעים בכוח ובסיבולת וזה, שהדברים הפשוטים האלה במרכאות, כמו לעמוד על רגל אחת עם עיניים עצומות, הם לא מצליחים לעשות.
כן, וזה נפלתי באודישן בעונה האחרונה, האמת, כמה שעבדתי על שיווי משקל, אבל לפעמים הם... כן.
יש משפט שאני אומר באופן קבוע למתאמנים שלי, ששיווי משקל באימון ושיווי משקל בתחרות או באודישן או במסלול זה לא אותו שיווי משקל, וסווינג באימון וסווינג בתחרות זה לא אותו סווינג. גם אם עשית אלף פעמים בחיים שלך קפיצה ממתח למתח של 2 מטר, אתה מגיע לאודישן, זו אותה קפיצה, אותם 2 מטר, זה עולם אחר. זה לא דומה בשום צורה שהיא למה שעשית באימון, למרות שזה אותו מכשול על פניו. זה ככה ארבעת מרכיבי הכושר, ואחרי זה קצת נכנסתי קצת יותר לעומק וחקרתי את זה, וזה חוזר בכל ענף ספורט. כאילו לא המצאתי לו שום גלגל חדש, אבל אם תיקח כל ענף ספורט, לא משנה אם זה גולף, אם זה פוטבול, אם זה כדורסל, ארבעת האלמנטים האלה סופר קריטיים גם שם. אז זה ככה נקודה מעניינת. ולשאלתך מקודם, שאלת לגבי האימונים שלי, אז אני נאלץ לחלק את האימונים שלי לפני שהבן שלי נולד, לאחרי שהבן שלי נולד. הוא כרגע בן 2.5 כמעט, ובעונה הראשונה ובעונה השנייה, האימונים שלי, היה לי מלא זמן, וכאילו ברור, הייתה לי את העבודה שלי, הייתי מאמן, הייתי מטפל, אבל היה לי הרבה זמן פנוי. אז הייתי הולך למכונים של נינג'ה, ומבלה שם 3-4 שעות, כל החברים צחוקים, הולכים אחרי זה לאכול, ואתה יודע, הזמן נמרח, ונורא חברים, מאוד כיף, נורא מגבש, גם דיברת על זה קצת מקודם, שזה נכון. וזה היה טוב, זה הביא אותי לגמר, סיימתי בטופ בחמישייה הסופית של העונה הראשונה, וזה עבד. וברגע שהבן שלי נולד, אז כבר לא הייתה לי את הפריבילגיה הזו. אני לא עכשיו יכול להיעלם לחמש שעות ולא לחזור הביתה עד הלילה, ואני גם לא רוצה, כי אני רוצה להיות איתו ואני רוצה לראות אותו. והייתי חייב לשנות את האימונים שלי מקצה לקצה. ואז באמת נעזרתי בחבר יקר שהוא מאמן מדהים, והוא בנה לי תוכנית אימונים נורא ממוקדת, נורא יהודית לנינג'ה, ומאימון של 3-4 שעות, הגעתי למצב שהאימון הכי קצר שלי הוא 16 דקות. וזה אימון, לכל דבר. אימון אצבעות, נורא סיזיפי, סיוט, אימון מזעזע, אבל סופר חשוב. ובמשך 16 דקות, שאני יכול להכניס בכל יום 16 דקות של אימון, אני עדיין יכול להתקדם אל עבר המטרה שלי, ועדיין יכול להשתפר. וזה עשה לי המון המון סדר, והכניס לי... באמת אפשר לי להתאמן בכל יום, שזה מאוד חשוב לי, ועדיין להתקדם אל עבר המטרה, לא באימונים של 3 שעות.
מדהים, מדהים. אתה בעצם מדבר פה על משהו שהוא, כל בן אדם נראה לי עובר את זה, השילוב של יעדים שלך לתוך הלייפסטייל שלך, שזה משתנה. הסדר העדיפויות שלנו משתנה עם אירועים של החיים באמת. אני חושב שכל בן אדם, מבן אדם מבוגר שרוצה להתחיל להתאמן פעם ראשונה ואיך הוא משלב את זה עם החיים שלו, למישהו שבאמת רוצה להצליח בנינג'ה ופתאום להתאים את זה. זה גם קצת מתקשר לפרויקט שאמרת לי שאתה עושה עם ספיר, נכון?
נכון. אז התחלנו לאחרונה גם איזשהו וודקאסט נחמד שנקרא סופר פמילי, שזה בעצם להראות לאותם הורים הורים צעירים, הורים עם קצת יותר ותק, שלא צריך לעשות מסלול כדי להיות נינג'ה. ובתור מישהו שחווה את זה עם ילד ראשון אמנם, אבל זה היה לי כזה שינוי מהותי בחיים, שאם אתה הורה פלוס חוזר הביתה מיום עבודה, גמור מהעפות, הולך להתאמן ב-7-8 בערב, מבחינתי אתה פאקינג נינג'ה לכל דבר. ואם יש לך יום עבודה מעייף ומתיש והצבנו אותך ואתה חוזר הביתה, ואתה נותן לילד שלך את היחס שלו ואת האמפתיה הזו ואת האהבה הזו, זה נינג'ה לכל דבר, כאילו זה נינג'ה של החיים האמיתיים. והירחנו פה כמה אורחים מאוד מעניינים, אחד מהם היה צביקה אדר, מי שלא יודע יש לו 7 ילדים. והוא אולי הבן אדם הכי מוכר בתעשייה ב-20-30 שנים האחרונות, והוא עושה הכל, אם זה לפני 20 שנה, קומדי סטור, עד לכוכב הבא, בית ספר למוזיקה ואין ספור פרויקטים. איך אתה עושה את זה עם 7 ילדים? כאילו אני רואה עם ילד אחד כמה זה הגביל אותי במרכאות בדברים שהייתי עושה לפני, אז איך החיים נמשכים? וזה פרויקט סופר מעניין, אני אישית לוקח ממנו הרבה השראה, הרבה כוחות, אחרי הפודקאסט הזה עם צביקה, הרגשתי כאילו בוא נאחד, זה בקטנה.
קטן עליי.
בדיוק. אז כן, זה פרויקט ממש מעניין שהתחלנו, ויש לנו אורחים ממש מעניינים, ויצא בהמשך.
יאללה, איזה כיף, איזה כיף. אז תישארו באמת מעודכנים, כי אני חושב שזה באמת מעניין, ואולי אם אנחנו כבר, אם כבר עסקינן בנושא הזה, יש איזה טיפ 2 שככה יצא לכם, ואולי אפשר ככה לתת לחבר מבחינת... האמת שזה משהו שלאחרונה, גם אצלי בחיים האישיים שלי, אני רואה שזה אחד האתגרים הכי גדולים אצל אנשים. זה כבר לא המודעות או הרצון, זה היכולת באמת לשלב את זה ולהכניס את זה בלוז, שזה, אגב, להכניס את זה בלוז, אחד הטריקים שעובד לי. משהו שאני רוצה לעשות, פשוט מכניס אותו ללוז, אולי יקרה שאני אזיז אותו ואני אשים אותו אפילו כמשהו קבוע, כדי שכל הזמן זה יקפוץ לי, כדי מספיק שאני אלך את הפעם אחת, אני אצא מהאזור הנוחות, אני אראה שזה באמת...
וזה לא משנה מה זה. אני יודע שאצלי הלוז זה ברזל, ברגע שזה בלוז, ולא משנה אם זה אימון טיפוס, או לא משנה אם זה שעה ללכת לים. אבל זה בלוז. כי כמו שאתה אומר, אם זה לא בלוז, זה לא קורה. אז קודם כל, זו שיטה באמת מצוינת לקדם את הדברים שחשובים לנו, ופשוט צריך לעשות סדר עדיפויות בחיים האלה, ומאוד קל להישאב למרוץ העכברים לזה של העבודה, לחזור ביתה בלילה, ולמרח מול הנטפליקס, ולקום למחרת ולעשות אותו דבר. אבל אם באמת יש דברים שחשובים לנו שהם מעבר, אם זה זמן איכות עם המשפחה, אם זה ללכת להתאמן, אם זה לצאת עם חברים בערב, כל הדברים האלה, זמן איכות עם האישה, עם הבן זוג, זה דברים שהם כל כך כל כך חשובים, שהעולם המטורף של ימינו דוחק אותם יותר ויותר נמוך ויותר למטה בסדר עדיפויות שלנו, שחשוב רגע לעשות זום אאוט ולזכור שאנחנו פה רק פעם אחת, ויש לנו זמן מוקצב, אם זה זמן מוקצב ביום של 24 שעות או בשבוע או בחודש או בשנה או בלייפטיים, אבל לעשות את הדברים שאנחנו אוהבים, וזה ישפר לנו את כל החיים. גם אם נכנסתי משהו קטן בלוז שהיה נדחק החוצה, אז כן להתעקש על הדברים האלה ולראות שהכל בסדר. וגם עכשיו, אם יצאנו בערב, אז נכון, אז ישנתי פחות שעה, אבל היה לי כיף עם אשתי, וזה נתן לי אנרגיות, ונתן לי עוד כל כך הרבה כוחות להמשך השבוע, אז תעשו את זה.
זה להפסיק לעשות את מה שאנחנו חושבים שצריך, ולהתחיל לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים.
בול.
ולמצוא את האיזון הזה, זה באמת בתרבות שלנו שהרבה פעמים מקדמת דברים אחרים ושמה דברים אחרים על הספוטלייט. קל לנו להפסיק להקשיב לכל הפנימי הזה ולהבין מה באמת יעשה לי טוב. אני קורא עכשיו את באושר ובאושר של טל בן שחר, שהוא מאוד מדבר על המשמעות של אושר. זה בעצם לשלב בין הנאה, מין רווח עכשווי, לבין גם משמעות, משהו שגם עוזר לי בעתיד. ואני חושב שמפה זה יהיה זמן טוב אולי להיכנס קצת לקשר בין הגוף לבין המוח. אני יודע שאתה גם קצת בהסתכלות הזה של body mind spirit, אתה קורא לזה?
נכון.
נכון, body mind spirit. אז בילדות התאמנת בג'ודו, נכון?
נכון, הייתי תחרותי עד הצבא, הייתי אלוף הארץ בזמנו, התגייסתי, פספסתי את ההזדמנות שלי לספורטאי מצטיין, החלטתי לקבל ספורטאי פעיל, החלטתי כבר לוותר על זה ולעשות שיעור צבא באמת משמעותי ורציני.
היה שם רגע אחד, נכון? אני רוצה שאולי תחבר משם, כי אני חושב שזה תחילת המסע שלך בהקשר הזה, שהעלו אותך מהנוער, מהילדים לנוער, כן. או מהנוער, ופתאום היה את הקטע שהפסדת בקרב הראשון, ואז הבנת את הקשר קצת בין ה... תספר לנו קצת על האירוע הזה.
אז באמת בתור ילד הייתי מאוד מאוד טוב בג'ודו, והכל היה בא לי בקלילות, וכאילו, והייתי מנצח בכל התחרויות, כל הגיל יסודי, ה' ו', אתה יודע, זה מחולק לגילאים, מחולק לאזורים גם. אז אתה מתחרה בעיקר בתוך העיר, ובעיקר עם אותם יריבים שאתה כבר מכיר, ובאמת הייתי מאוד מאוד טוב, ואז עלינו לנערים. שזה כבר זין, חטא, זה כבר ילדים יותר גדולים, יותר חזקים, ואתה גם יוצא מהאזור של תל אביב, יש תחרויות פתאום בתל מונד, שכאילו, מי ידע שזה קיים בכלל בארץ בגיל הזה. והייתי מפסיד. וזה לא משהו שהכרתי, לא משהו שאהבתי, וראיתי שזה חוזר כל הזמן, ובמשך שנתיים בערך, הגעתי לאיזשהו מצב די קבוע, שהייתי מפסיד בקרב הראשון, ומנצח את שאר הקרבות. והייתי זוכה במדליית ארד. בג'ודו גם אם אתה מפסיד, אז יש בית נחומים, שאתה יכול משם להגיע למדליית ארד. ופתאום ראיתי שיש לי סטפה ענקית של מדליות ארד, שבמקום סטפה ענקית של מדליות זהב, מה שהייתי רגיל עד עכשיו. ואז בעזרת המאמן שלי, ליד אקו, שעדיין אני חזרתי להתאמן אצלו לאחרונה, שזה כיף חיים, ניסינו להבין למה זה קורה. מה קורה בקרב הראשון שאני מפסיד בו, ואחרי זה הייתי פורח, הייתי מדהים כל שאר התחרות. וניסינו כל מיני דברים, ואחד הדברים שהוא ניסה, הוא היה לוקח אותי 5 דקות לפני תחילת התחרות, הוא היה לקח את הבחור הכי חזק בקבוצה, ואומר לו, אדם, אתה עכשיו איתו קרב 100%. קרב, ג'ודו, פיצוצים לכל דבר, לא אימון, לא זה. ואמרתי לו, מה פתאום, אני עייף לתחרות, אני לא אין לי כוח אחרי זה לתחרות עצמה. אמר לי, תקשיב, זה מה שעושים עכשיו. הייתי נכנס איתו, קרב, כסח, אמנם הייתי קצת עייף, אבל המדליות זהב חזרו להגיע לצוואר שלי. ומה שבעצם הבנו זה שבמיינדסט, בראש שלי, עוד לא הייתי מספיק חם במרכאות בקרב הראשון. עוד לא הייתי בתוך התחרות, ובגלל זה הייתי מפסיד את הקרב הראשון. אבל ברגע שהייתי עושה קרב, כסח 100% עם מישהו מהקבוצה, זה היה מכניס אותי לעניינים. ואז באמת חזרתי לנצח, והייתי אלוף הארץ, ובאמת הגעתי לרמות הגבוהות, בזכות זה שהוא גילה שהראש שלי לא היה בתוך התחרות אז. ואז אני עם עצמי התחלתי לחשוב, כאילו, מה זה קשור? כאילו, ואם אתה פורס רגע, אז כולם באותו משקל. אין עכשיו מישהו שהוא 100 קילו ואני 70. כולם באזור ה-72, 73 קילוגרמים בתחרות. כולם חגורות שחורות. כולם מתאמנים 10 פעמים בשבוע. כולם רצים, כולם עושים אימוני ג'ודו. אז מה ההבדלים? אז יש חלק שהם מאוד מוכשרים, ספורים. אבל כולם נמצאים באותו מרת. איך יכול להיות שאותו בחור מנצח כל הזמן? ואז הבנתי שפשוט מי שמגיע יותר חזק בראש, הוא זה שינצח את הקרב. ואם אני רגע מקביל את זה לנינג'ה, זו אותה סיטואציה בדיוק. כולם חזקים, כולם עושים מתח, כולם מטפסים, כולם עושים אימונים סיוט. באיזשהו שלב, הידיים של כולם צורחות, מפומפמות, צרופות, אתה מרגיש שהיד שלך הולכת לנשור. ואז הפן המנטלי נכנס לתמונה. ברגע שעשיתי את כל התהליך הזה בתור נער, אז אמרתי, אוקיי, אז בואו נלך ללמוד פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, אני אבין למה אני עושה את הדברים שאני עושה, אני אבין למה הסביבה שלי עושה את הדברים שהם עושים, ואני אבין למה החברה והמדינה ככלל עושה את כל הדברים, למה אנחנו לא חיים כמו שבט באפריקה, אז למה פה הדברים הם אותו דבר? וזה באמת היה הצלילה הראשונה שלי, אם נגיד בספורט, בג'ודו, היה לי את הבאדי, היה לי את השליטה הזו בגוף, אז בזכות התואר בפסיכולוגיה והמחקר שעשיתי, נכנסתי קצת למיינד. ובמהלך התואר בפסיכולוגיה, אתה נחשף להמון המון דברים, אם זה פרויד וכל מיני פסיכואנליטיקאים, שבאמת גם הם עצמם ראו את המעבר. פרויד, מה שעזר לו להגיע למעבר, זה היה קוקאין, הבחור גדול. ואני דווקא לקחתי את זה למקום אחר. באמת התחלתי לעשות את המחקר שלי, וראיתי את העולם הסיני שהייתי מטופל בעצמי, שמשהו שם כל הזמן נדהד לי. משהו, הסינים רואים את העולם אחרת. ואז באמת התחלתי, במקביל לתואר הראשון, עשיתי לימודי שיאצו בברושים, למדתי 4 שנים, אני מטפל בכיר בשיאצו, וקצת הנגיעה הזו של המעבר, אם אתה עושה שם צ'יקון, ועושה שם מדיטציות, ונחשף להמון המון תחומים, ודברים שחיים בסין, דברים שמאוד הגיוניים לעשרות מיליונים של אנשים בעולם, שפה נראים עזועים, אז פתאום זה פתח לי את המחשבה, ומשם הגיע גם המדיטציה, וזה סוג של סגר לי את המשולש הזה של ה-Mind, Body, Spirit, שגם כיום שאני מאמן או מטפל, אני מנסה לעשות את זה בצורה קצת יותר הוליסטית, ומבין את, את המעבר של הבן אדם, שזה לא רק גוף, וזה לא רק שריר, וזה לא רק... אלא באמת יש את המכלול של שלושת הדברים האלה, וברגע שזה השלים לי את התמונה, אז זה גם עזר לי להיות מאמן ומטפל יותר טוב, mm-hmm. וגם עזר לי עצמי להיות מתאמן יותר טוב. להבין שאם עכשיו לא ישנתי מספיק, או אם עכשיו רבתי עם אשתי, או אם עכשיו מישהו יצבן אותי, זה יכול לפגוע לי בפיזי. Mm-hmm. ושלושת הדברים האלה, המיינד ודי ספיריט, הם כל כך קשורים אחד בשני, כמו בג'ודו. הייתי חזק בתחרות, זה לא עכשיו שהייתי חלושס. אבל הראש שלי לא היה שם, וזה גרם לי להפסיד את הקרב הראשון. Mm-hmm. ואחרי שנכנסתי לתחרות, אחרי שהמיינדסט שלי באמת התכוונן לשם, הייתי מנצח. זה איכשהו התחיל להניע לי את כל הדברים האלה, של המיינד ודי ספיריט, הקשר ביניהם, וזה באמת... עולם מרתק.
מדהים, מדהים.
חפרתי קצת.
לא, לא, חלילה, האמת שזה... תראה, אתה מסכם פה תהליכים של שנים בשתי דקות.
נכון.
ואני עברתי משהו מאוד מאוד דומה שנכנסתי לעולם הזה יותר בפן הפיזי, האמת, כי גם רציתי לייצר קצת שינויים בחיים שלי, ויצרתי שינוי פיזי, ולא נוצר שינוי בחיים, ואז אתה מתחיל להגיד, רגע, אז מה חסר פה כזה? ואז נכנסתי קצת יותר לפן באמת של... בין אם זה היה תזונה, בין אם זה היה באמת על המוח, על להבין איך המוח עובד, וקצת פסיכולוגיה. וגם שם, אחרי שהתחלתי להבין יותר טוב אמונות, מחשבות, איך המוח שלנו עובד, איך לשנות, עדיין משהו הרגיש שהוא חסר, וזה קצת הכניס אותי לרבדים הקצת יותר עמוקים, למה שאתה קורא ספיריט, מה שאולי נקרא סול, אבל אנחנו כנראה מדברים על אותו דבר. וזה באמת, היופי של זה, זה קצת לצאת החוצה ולהסתכל על המכלול. זה קשה לפעמים בתרבות שלנו היום שמאוד... מטריאליסטית ומסתכלת הרבה על, על ההיבט הפיזי, אז איך זה בא לידי ביטוי בחיים האישיים שלך, או אצל המטופלים שלך, איך אתה קם בבוקר, איך אתה מתייחס לזה שיש לי גוף, יש לי את המוח שלי, יש לי את הספיריט שלי, מה אתה עושה כדי להתחבר ולאזן ביניהם?
אז עוד רגע אני אגיע למה אני עושה, אני חושב שנגעת פה בנקודה הרבה יותר חשובה, שאנשים לא שמים את הספוטלייט, לא שמים את הדגש על הדברים החשובים. אמרת את זה בעצמך, רצית ליצור איזשהו שינוי בגוף, התחלת להתאמן, מתאר לעצמי, ירדת במשקל, כן התחתבת, כן נראית יותר טוב, אבל משהו היה חסר שם. וזה משהו שאני עושה עם כל מטופל וכל מתאמן שמגיע אצלי, אני מנסה להבין למה. למה אתה רוצה לרדת למשקל? למה אתה רוצה לקום בחמש בבוקר? למה אתה רוצה עבודה אחרת? וברגע שנבין את הלמה, אז יהיה לנו הרבה יותר קל לגשת לשם. הרבה אנשים רוצים לרדת במשקל ולהיות חטובים. כמו שאתה אומר, אוקיי, ירדתי במשקל, אני חטוב, אבל כלום לא השתנה. למה אתה רוצה? אם אתה רוצה עכשיו שיהיה לך יותר ביטחון עצמי ולגשת לדבר עם בנות, בגלל ש... שוב, לא אתה, כן? מישהו רוצה לגשת לבנות בגלל שהוא נורא בודד ונמאס לו לגור לבד בבית והוא רוצה כבר להתחתן, או הוא רוצה זוגיות, או הוא רוצה להרגיש את החיבוק הזה, אז הוא חושב שאם הוא ירד במשקל, כל הדברים יגיעו. ואז הורד במשקל וזה לא קרה. אבל אם אתה רוצה לרדת במשקל ואתה יודע שאתה עושה את זה, שבראש שלך, ברגע שתהיה 70 קילו ולא 75 קילו, יהיה לך יותר ביטחון עצמי, יהיה לך יותר קל לגשת לדבר עם בנות, יהיה לך יותר נוח להוריד חולצה בים ולהרגיש יותר פתוח עם עצמך ויותר טוב עם עצמך, ברגע שנשים את הדגש שם, אז הדברים יתחילו להגיע. וזרקת לי איזשהו משפט ממש לפני שהתחלנו את הצילומים, שברגע שהתחלת לחשוב על משהו, פתאום זה קרה. פתאום זה הגיע אליך, וזה קורה. אני לא רוצה להישמע יותר מדי רוחני או פלופ, אבל היוניברס פה והיוניברס מקשיב.
כן.
וברגע שתרצה משהו ובאמת תתכוון לזה, ותכוון את החיים שלך ואת האנרגיות לשם, אתה פתאום תראה שדברים התחילו לזוז לשם. ואני יודע שאחד הדברים שגרמו לי ללמוד פסיכולוגיה, זה היה הספר הסוד. יצא גם סרט למי שמתעצל לקרוא, אבל כמובן שזה לא אותו דבר.
סרט ביזרי קצת.
סרט, כן, נורא אמריקאי, נורא כן. כסף, כסף, ודווקא אני לקחתי זה למקום נורא אחר, והם באמת אומרים שאם תכוון את כל האנרגיה שלך ואת כל הכוח והמטרה שלך למשהו מסוים, דברים יתחילו להסתדר, גם אם זה דברים קטנים, אבל זה קורה. וזה יכול לקרות, וזה באמת אחד הדברים שאמרתי לעצמי, השקעתי זמן בדברים הלא נכונים, כאילו...
וזה בסדר, וזה חלק מהתהליך חיים,
חד כי... משמעית.
וזה מתחבר לי אולי קצת לנושא הבא, שיתחיל קצת לעטוף את הכל, ההקשר של התבוננות, שזה המקום שבו אני עוצר כדי לשאול את השאלות, וכדי להבין האם אני בדרך הנכונה, והאם ההחלטות שקיבלתי אתמול עזרו לי היום להיות איפה שרציתי להיות. כי אני רוצה שנחבר את זה שנייה לנינג'ה, איפה זה תפס אותך בעצם בתוך עולם הנינג'ה, כל הקונספט הזה.
אז קודם כל, כמו שאמרת, זה רמה גבוהה של הבנה, זה רמה גבוהה של שכנות עם עצמי, ואני חושב שלי היה איזשהו תהליך מאוד מאוד מעניין עם הנינג'ה. הגעתי לעונה הראשונה, נפלתי למים. היה נורא מבאס, אולם הסלמון הארור הזה, עד היום לא יוצא לי מהראש הנפילה הזאת, בגמר, בסטייג' 2, שלבים נורא נורא מתקדמים. יצאתי מהבריכה. במצב כזה, שאתה חווה סוג של כישלון, נכון, שהגעתי לגמר ולמקום מכובד, אבל מבחינתי, לא השגתי את המטרה שלי. רציתי להגיע להר, רציתי לטפס את החבל למעלה, ולא הצלחתי. אז רוב האנשים מכירים שתי אופציות. אופציה ראשונה, לוותר. וואלה, תקשיב, האחרונה מצוינת, הגעת לטופ, יאללה, מעולה, תופח לעצמי על השכם, כל הכבוד, ממשיך הלאה.
תפרוש בסי.
בדיוק. אני ידעתי שמבחינתי זה לא אופציה. אני הייתה לי איזושהי מטרת על, עוד לא הצלחתי להשיג אותה. האופציה השנייה שרוב האנשים מכירים, יצאתי מהבריכה, התנגבתי, לקחתי כמה ימים, שבוע, שבועיים, כאילו, להתבאס על עצמי, ויאללה, מנקה את זה משיל את הנפילה הזו מעליי, וממשיך להתאמן כאילו כלום לא קרה. וזה באמת מה שעשיתי אחרי העונה הראשונה. אמרתי, יאללה, אני לא מוותר, אני מגיע חזק, אני מתאמן יותר חזק, אני מתאמן יותר טוב, יותר שעות, יותר זה. ואז בעונה השנייה גם נפלתי בגמר. ואני כאילו, רגע, אני לא מתכוון לוותר, כי עוד לא סיימתי את המטרה שלי. ראיתי שלהתעלם מהנפילה הזו, באמת לא הייתי מוכן לראות את עצמי נופל, כל פעם שהיה את זה בטלוויזיה, הייתי כאילו מוריד, לא יכולתי לראות את זה. ואז אמרתי, אוקיי, אולי יש פה עוד משהו שאני צריך לעשות. ואז באמת גיליתי את האופציה השלישית. שהאופציה השלישית היא לנבור פנימה לתוך הפצע הכואב הזה, ולצפות בנפילה שלי עשרות פעמים, ולהיזכר ברגשות שהייתי שם על סולם הסלמון, ובאמת לנסות להבין למה זה קרה. ורק ברגע שאתה נובר פנימה, באמת, בכאב הזה, זה עבודה נורא סיזיפית, מאוד מאוד לא נעימה, בגלל זה הרבה אנשים לא עושים את זה. אבל רק אחרי שהבנתי מה אני צריך לשפר, ומה אני צריך לשמר, ומה אני צריך לשים עליו יותר דגש לקראת העונה הבאה, רק אז הרגשתי שאני באמת בא מוכן יותר אל העונה הבאה. ואני יודע את החוזקות שלי, ואני יודע את החולשות שלי, בגלל זה גם הוספתי כל כך הרבה אימוני אצבעות, וכל כך הרבה אימוני סיבולת, כי ראיתי ששם זה הנקודת הורפה שלי. והחפירה הזו פנימה וההתבוננות הזו, היא לא קלה והיא לא כיפית, והרבה אנשים בוחרים או באופציה הראשונה שזה לוותר, או באופציה השנייה של כאילו, טוב יאללה, החלקתי, קורה לכולם וזה. וההתבוננות הזו פנימה זה משהו פה ספציפית, אני מספר על זה, על הנינג'ה, אבל זה יכול להיות כל דבר. למה לא התקבלתי לרעיון עבודה? למה לא עברתי את למה נכשלתי במבחן, או למה לא קיבלתי את הציון בבגרות שרציתי. אז או שאתה אומר, יאללה, קורה, לא היה לי מבחן טוב, או שאתה אומר, אוקיי, מה הפריע לי באותו רגע? אם לא למדתי מספיק, אז אני יודע, למבחן הבא אני צריך ללמוד. אם הבחור של הידי לעס מסטיק, וזה הוציא אותי מריכוז, או אם היה אותו זבל שצפצף בחוץ, אז אני יכול לבוא למבחן הבא יותר מוכן. אם זה אתה מאוזניים, או אם זה לבקש לשבת ליד מישהו אחר, במאחורה של הכיתה שקצת יותר שקטה, אם אני יודע מה הסיבה שבגללה לא הצלחתי, אני אצליח הרבה יותר טוב. וזה שוב, וזה ברעיונות עבודה, וזה בדייטים, ואם עכשיו הלכתי לדייט, וכאילו, והיה קליק, והיה חיבור, וזה, אבל אכלתי קופסת טונה לפני זה, ויש לי ריח לא נעים מהפה, אז אולי זה לא יצלח בגלל זה, אבל וואלה, זה משהו מטומטם, שאם אני עכשיו לוקח מסטיק ומגיע באותו ביטחון לדייט הבא, יכול להיות שזה יפרח ואני אתחתן עם הבחורה הזו עוד חודשיים. אבל להבין למה זה לא עבד. ולא חסר לי חברים שיוצאים לעשרות דייטים, וכל שלושה ימים מישהי אחרת וזה, ומשהו לא עובד. אז או שאתה אומר, או שאתה יכול להגיד, יאללה, אני יוצא רגע עם הדייטים, אני לוקח זמן לעצמי, או שאתה יכול להגיד, טוב, היא לא הטעם שלי, למרות שבתוך תוכך אתה
רוצה.
מה זה רוצה? אתה מוכן, זו יש את חלומותיך. או שאתה באמת מנסה להבין למה זה לא עבד. שזה מבאס, וזה כואב, וזה להיזכר בנקודות הלא נעימות, אבל זה אולי מה שתוכל לצמוח משם, ובאמת למצוא את האחת, או את עבודת חייך, או את המאה במבחינה, או לטפס את ההר מדוריאמה. כל אחד והיעדים שלו, זה לא משנה. השלושת האופציות האלה תקפות להכל.
זה נושא מרתק בעיניי, כי זה איזושהי יכולת שהיא משנה חיים, וצריך באיזשהו שלב בחיים להתעורר ולהבין שזה הכלי שלנו, ללהתפתח. אני חושב שאנחנו מדברים פה על איזשהו דפוס התנהגות, שמאוד דיברנו על התרבות, דיברנו על פוקוס על דברים פחות בריאים שאנחנו באמת רוצים מהבפנים, וזה הרבה פעמים מושתת על הנטייה הזאת להדחיק ולדפדף, בדיוק שמשהו קורה שהוא לא נעים לי, ואני לא רוצה לנבור בו עוד פעם, כי הוא כואב, הוא מרגיש לי לא נעים, אני לא רוצה לחזור על אותה חוויה עוד פעם. כשמן הצד השני, כאשר אני כן נכנס פנימה ומחטט בפץ הנכון, הוא לא נעים, אבל אני יוצא משם עם תובנה, ואני יוצא משם עם איזושהי התפתחות בתהליך שלי כאן בחיים, ואני מסוגל בפעם הבאה ללכת לדרך אחרת. יש את דוקטור ג'ו דיספנזה, לא יודע אם אתה מכיר.
כן, שעבר תאונת דרכים.
כן, כן.
סיפור מרתק.
גם הסיפור באמת המרתק שנדחסו לו כמה חוליות בעמוד השדרה, אמרו לו שהוא לא ילך יותר לעולם. הוא סירב להאמין בזה, הוא הצליח לשקם את עצמו בעזרת, הוא מאוד מדבר על לשבור את ההרגל של להיות עצמך, והוא מאוד מדבר על מה שדיברנו גם קצת סוד, ולכוון את המיקוד שלך ואת האנרגיה שלך לקראת השינוי באמת שאתה רוצה לייצר. והוא מסביר את זה בצורה ממש יפה, שכשבן אדם עובר חוויה לא נעימה, בעצם המוח יוצא החוצה ולוקח איזשהו צילום, איזשהו סקרינשוט, והוא קורא לזה בעצם טראומה. אתה בעצם חובר חוויה עצבית מאוד לא נעימה בגוף שלך, וזו הסיבה שלא בא לנו לחזור שם. אני עברתי איזושהי טלטלה נפשית מאוד גדולה אחרי השירות הצבאי, ואני זוכר בשנה, שנה וחצי לאחר מכן, כשהנושא הזה היה עולה, ממש אתה כאילו מתחיל לחוות את אותו דבר עוד פעם. והוא מאוד עזר לי להבין שאם אנחנו מצליחים להתגבר על האי-נעימות הזאת, ככה מרפאים טראומה, כי אתה מעלה את התחושה הזאת, אתה מתמודד איתה אחרת, אתה מסווג אותה אחרת, ופתאום היא כבר לא מרגישה לך כל כך נורא. ואם אנחנו כל הזמן שמים לעצמנו חומות עם טראומות קטנות, אנחנו לאט לאט סוגרים את ההוויה שלנו וסוגרים את עצמנו להזדמנויות חדשות. אם יש לך משהו להוסיף על זה, אז
קצת על ג'ו דיספנזה, והוא באמת, מי שלא מכיר, יש לו בנטפליקס סדרה מרתקת ביחד עם בחור בשם ברוס ליפטון.
זה היל או משהו אחר?
לא,
זה לא היל?
לא, לא, משהו אחר. וברוס ליפטון, אני, כמו שאתה מדבר עם ניצוץ בעיניים על ג'ו, אני, ברוס ליפטון מעריץ אותו, בחור מרתק. הוא פיתח, המציא, גילה, מה שנקרא ביולוגיה של האמונה, Biology of Belief. עכשיו, הבחור הוא רופא. הוא מרצה לרפואה בבתי ספר, במכללות הכי גדולות בארצות הברית, זה לא איזה בחור היפי. אבל מה שהוא עשה, הוא הוכיח שאם תחשוב טוב, יהיה טוב. כאילו מבחינה, הוא נכנס לתא, כאילו לאטומים, לדברים הכי הכי קטנים, והוא אשכרה הצליח להוכיח את זה. כמה המחשבה יוצרת את החיים שלנו היום. עכשיו, הרבה מכם אנשים מכירים את זה, ותחשוב טוב, יהיה טוב וזה, אבל זה מרתק לחשוב ולשמוע מה שהוא עשה. אני אנסה לדבר על זה בקצרה, כי זה נוגע כמעט בכל מה שדיברנו היום. אז משנות ה-50-60 שגילו את האטום, יצאו מנקודת ההנחה שהגרעין זה המוח של התא. וככה חיינו. והוא אמר, בוא נבדוק את זה רגע. ומה שהוא עשה, הוא לקח אטום, הוא הוציא את הגרעין, והוא ראה שאתה ממשיך לתפקד עוד חודשיים, שלושה. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, אין אורגניזם חי שאם אתה מוציא לו את המוח, הוא ממשיך לתפקד, זה לא קיים. ואז אומרים, אוקיי, אז אולי הגרעין זה לא המוח של התא. בקיצור, עשה שם כל מיני מחקרים, גילה שהגרעין זה באמת לא המוח של התא, זה המיטוכונדריה, לא משנה. ומה שזה הוביל אותו, המחקר הזה, זה, שוב, אני לא אחפור יותר מדי, אבל מרתק, יש לו ספר מרתק, יש לו, אני יכול לשלוח לך הרצאה שלו מרתקת, שהוא מסביר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, מאוד מונגשת, הרצאה של שעה ושמונה דקות, משנה חיים, לא פחות. אני אשלח לך את זה, אני אשמח גם לצרף לינק פה, אם אפשר. והוא אומר שהתירוץ הכי קל של ימינו זה גנטיקה. אם יש איזשהו בחור שלשתי ההורים שלו יש סכרת, או לשתי ההורים שלו יש עודף משקל, הוא מבחינתו זה גנטיקה וזה העתיד שלו וכך הוא מכמן את החיים שלו. והוא אומר שזה שטות גמורה, שזה לא קשור אחד לשני, ואתה יוצר את החיים של עצמך. אם אתה עכשיו חי את החיים שלך של טוב יאללה מתי הסכרת תגיע, טוב יאללה מתי החלילה מחלות כאלה ואחרות יגיעו, באיזשהו שלב זה יגיע, כי אתה כל הזמן יושב ומחכה לזה. אבל אם אתה אומר, אוקיי, זה שלהם היה סכרת, או עודף משקל, או סרטן, או כל מיני דברים כאלה, זה הסיפור שלהם, זה לא הסיפור שלי. ואתה תשנה את ה-environment שלך, אתה תשנה את הסביבה שלך, ואתה תשנה את ה-state of mind, ואת הדרך שאתה חושב, את הדרך שאתה חי, זה לא בהכרח יגיע אליך. וגם, כמו ג'ו דיספנזה, הוא מספר שם סיפורים של אנשים שריפו את עצמם ממחלות שבכלל לא היו שלהם. מרתק.
מרתק. הנושא הזה ללמוד, להבין, ובאמת, אלה אנשים שמביאים את העולם הזה של body mind, וגם דיספנזה אומר את זה שהמדעים זה השפה הנוכחית של המיסטיקה של פעם. פעם לא היה את היכולת במחקרים להוכיח את זה, אז זה היה יותר ברומו של, של עולם שכזה.
פעם, סליחה שקטעתי אותך, אבל פעם הסיילורס, המלאכים שהיו שתים ממדינות למדינות, היה לוקח להם חודשים, היה להם הכנה שנקראת צדפת, שהחך שלהם נאכל וכל השיניים נושרות.
וואו.
ובהמשך החיים גילינו שזה קורה בגלל חוסר בוויטמין C. אבל מה שהם גילו, זה שאם אתה לוקח איתך להפלגות, כרוב כבוש, זה לא קורה. אז זה מבחינתם, התרופה הייתה כרוב כבוש, כי זה מה שמנע מהם, כי זה היה בזה קצת ויטמין C, וזה הצליח להחזיק לאורך 3 חודשים. זה בדיוק מה שאמרת עכשיו, שהמדעים, עכשיו אנחנו יודעים שזה מחוסר ויטמין C, אבל הם מבחינתם...
Holy Spirit, הכרוב הוא...
בדיוק, הכרוב זה התרופה, וזה מה שירפא אותנו, וזה באמת עזר. וזה באמת הצליח לשמור מסעות והפלגות של חודשים. אבל... זה לא התרופה. הוויטמין C שיש בתוך זה, אז זה בדיוק מה שאמרת.
כן. אז החיבור העמוק הזה ללהבין שאנחנו מעבר לגוף שלנו, לעבוד על המוח, לעבוד על הנפש שלנו, אז אולי כזה קצת לקראת סיום, טיפה נשמח שתשתף אותנו קצת איך אתה לוקח את האידיאולוגיה הזאת ליום-יום שלך. אני יודע שמבחינת ספורט אתה פעיל בהרבה מאוד סגנונות שונים, ואולי תשלב לנו קצת מדיטציה, דיברת... עוד לגענו לתזונה, אז אולי איזה משהו שם.
נכון. אז אוקיי, לגבי מדיטציה, לפני 7, קרוב ל-8 שנים, עשיתי קורס של מדיטציה שנקרא מדיטציה טרנסדנטלית. שיש איזה בחור בשם מהרישי בהודו העתיקה, שהיה מלמד את זה עוד בשנות ה-50-60, אותו בחור, והביטלס היו אצלו ברישיקש, ובסוף הוא העיף אותם מהקורס, כי הוא אמר להם, אני אלמד אתכם את הקורס בזמן שתפסיקו עם הסמים.
וואלה. יפה.
הוא העיף אותם, אז אפשר להשיג מזה שהם לא באמת הפסיקו, אבל אותה מדיטציה שקיימת כבר אלפי שנים, היא קצת שונה מרוב המדיטציות שיש כרגע בעולם. המדיטציות הרוב מתחלקות לשתיים. או שאומרים לך, אוקיי, אל תחשוב על כלום, אבל בעצם גם על זה שאתה חושב, על זה שאתה לא חושב על כלום, המוח שלך לא באמת נח. ויש סגנון אחר של מדיטציה, כמו הוויפאסנה, שאומרים לך, תתרכז במשולש ובנשימות וזה, ואני יודע שלי היה מאוד מאוד קשה להתרכז לאורך זמן בדברים האלה. ואז המדיטציה הטרנסדנטלית מגיעים, אתה עושה קורס, אתה מתחבר עם המורה, אחרי יומיים של קורס הוא נותן לך איזושהי מנטרה, שזה מילה או משפט בסנסקריט, שזה הודית עתיקה, ומה שהמדיטציה הזו אומרת, פשוט תחזור על המילה הזו בראש שלך בצורה שהיא כמה שיותר effortless, חסרת מאמץ. וגם אם באה לך מחשבה אחרת, מלמדים אותך לאט לאט להסיט אותה הצידה ולהתרכז במנטרה. עכשיו לצורך העניין, אם המנטרה שלי זה משה, קודם כל המנטרה האישית, אסור לחלוק אותה עם אחרים. אני עשיתי את הקורס של אשתי ואין לי מושג מה המנטרה שלה והיא לא יודעת מה המנטרה שלי. במשך 7 שנים לא אמרתי את זה לאף אחד בעולם. זה ממש מגניב.
אתה עדיין חוזר על אותה מנטרה?
כן, אותה מנטרה. אותה מנטרה שהוא אומר שהוא מתאים את זה לך, למערכת העצבים שלך, שתתאים לך. והסיבה שלא אומרים אותה בכל, כי כאילו לא רוצים להציף אותה למודעות. איפשהו שוקעת שם בתת מודע. אז מה שקורה במהלך מדיטציה, אתה יושב ועיניים עצומות, מוצא איזשהו ספוט נוח, ובמשך 20 דקות אתה רוצה להגיד את אותה מנטרה. עכשיו, אם המנטרה שלי זה משה לצורך העניין הזה, אני אומר, משה, ולאט לאט, ככל שאתה צולל פנימה והתודעה שלך מתחילה לרחב, זה הופך להיות מין כזה, משה. שוב, אני לא מנסה להעט את זה, זה פשוט קורה לאט לאט, עד שהמוח שלך הולך למקום אחר, שזה היה גלי אלפא וגלי בטא וטטא וכל המקומות האלה, שזה בין שינה לערות, ששם קורה הקסם. אז במדיטציה הטרנסדנטלית קוראים לזה מקור המחשבות. שזה מקום, אם אני אנסה לתאר אותו במילים, זה פשוט מקום שחור ושקט. לא שחור בקטע קודר, דארקי כזה, אלא פשוט מקום שקט ונורא נורא נעים, ושאתה מגיע לשם, אתה... בהתחלה שהייתי מתחיל לתרגל, אז אני כזה יושב ונורא, כאילו, חסר מאמץ, מנסה, או אומר את המנטרה, ואז אתה מגיע לשם, ואז אתה כזה, יש, הגעתי! ואז בעצם, הרסת, בדיוק, הרסת את כל מה שעשית ברבע שעה האחרונה, אבל עם הזמן אתה באמת לומד ולהיות במקום הזה, וזה זה פשוט מטורף, אתה מסיים את המדיטציה, אני לא יכול להסביר, ויש לך תשובות. ויש לך פתרונות לכל מיני דברים שהציקו לך, ואם זה דברים קטנים, איך אני אסוף את הילד מהגן, ואיך אני אסדר את האימונים שיתאים לי, ופתאום יש לך פתרון להכל, זה כאילו אני לא יכול. וואו. אי אפשר לתאר את זה, ובדיוק השבוע קיבלתי מבחור באינסטגרם, שאני לא מכיר, שלפני כמה חודשים פרסמתי את המדיטציה הזו, ובאמת המלצתי עליה, וכאילו שם זה נעלם, והוא שלח לי הודעה, תקשיב, בהמלצתך הלכתי לעשות את המדיטציה, וזה פשוט שינה לו את החיים, אני מדבר על זה וצממות.
גם לי, בלי קש, לא יודע,
זה קשור. שינה לו את החיים מקצה לקצה, וזה מדיטציה די תובענית בצד אחד, בהתחלה ממש, הם אומרים שהכי הכי טוב, התוצאות הכי טובות, זה פעמיים ביום 20 דקות, שזה הרבה, בוקר וצהריים. ובהתחלה באמת הייתי מקפיד, ואחרי שהבן שלי נולד, אז התעקשתי למצוא, אני מודה בעצמי שירדתי לפעם ביום, אבל אני מרגיש שכבר שזה שלי, בגלל שהקפדתי במשך 4-5 שנים, פעמיים ביום, 20 דקות, בוקר וצהריים, אז אני מרגיש שיש לי את הכלי הזה בתרמיל שלי, שמתי שאני צריך, אני יכול באמת לשבת, לעשות הנשימות, לעשות המדיטציה, ולשקוע ולצלול למקומות שבהם יש לי את השקט הזה, באמת, רגע לראות את הדברים בצורה יותר בהירה.
כן.
אז קודם כל זה המדיטציה. בשנתיים האחרונות התחלתי לעשות גם סדרת נשימות של בחור בשם ווים הוף, שנהיה מאוד מאוד פופולרי בשנים האחרונות. והסיבה שהתחלתי לעשות את הנשימות שלו זה היה מוכוון בשביל הנינג'ה. אחד הדברים שווים אוף אומר, זה הוא דוגל בשלושה דברים. הוא דוגל בנשימות, הוא דוגל בחשיפה לקור, מקלחות קרות, אמבטיות קרח, צלילה באגמים קפואים, הוא טיפס את ההברסט בבוקסה וכל מיני דברים כאלה. והדבר השלישי זה התמדה. שהוא אומר שברגע שתתרגל את הדברים האלה, דברים יקרו בחיים. ואני לא אכנס יותר מדי לווים הוף, אבל הסיפור שלו עצמו זה מרתק. הוא היה נשוי, היה לו 4 ילדים. לפני 20 שנה אשתו לא יודע בדיוק מה קרה שם, עלתה לגג, קפצה, באמת הביא את עצמה למותה. הוא היה שם עם 4 ילדים, לא ידע מה לעשות, לא ידע איך להתמודד, התחילו לו את קופי חרדה, הוא לא הצליח להתעמת עם המציאות החדשה שנקלטה לחייו.
כמו שדיברנו על הטראומה ולאן הוא ניתב את זה,
בדיוק,
לדוגמה.
נכון. אז ממש היו לו כמה שנים עבודות, והוא מספר שם על סמים ואלכוהול ומצב נפשי לא טוב, עד שהוא באמת החליט לקחת את עצמו בעיניים לטובת 4 הילדים, והתחיל, נסע להודו, והתחיל כל מיני נשימות, והוא גילה שמשהו שם הנשימות עוזר. ואז הוא התחיל לחפור, להתעניין קצת בחשיפה לקור. עכשיו, מה שאותי עניין בחשיפה לקור, זה אומר שברגע שהגוף שלך מקבל את השוק הזה של המים הקפואים, ברמה הפיזיולוגית, בתגובה של הנוירונים בגוף שלך, הגוף, המוח לא יודע להבדיל אם זה חשיפה לקור, אם זה התקף חרדה, או אם זה פרץ אנדרנלין.
זה שלושת התגובות שמעוררות, זה גם היה נושא שרציתי לדבר עליו.
שמה?
זה שלושת התגובות שמעוררות את מערכת הסטרס, נכון?
בדיוק. הגוף שנכנס לכזה לחץ שהוא לא מבדיל משלושת הדברים האלה. התגובה הפיזיולוגית, המערכת הסימפתטית שנהיה דרוכה, ורמת האישונים, והדופק, והלחץ, והזעה, וכל הדברים האלה, הגוף לא מבדיל בין שלושת הדברים. ואז חשבתי עם עצמי ואמרתי, אוקיי, אם אני אעשה את החשיפה לקור, עשיתי את הנשימות, טוב, הנשימות זה מדהים, נשים את זה רגע בצד. אם אני אעשה את החשיפה לקור, ואני אצליח לשלוט או למתן לפחות את התגובה של הגוף שלי לחשיפה לקור, אולי אני אוכל לתרגם את זה למסלול נינג'ה. כי מסלול נינג'ה זה שילוב של פרץ אנדרנלין, ומבחינה פיזיולוגית אתה מרגיש בהתקף חרדה, אתה מרגיש חולשה בגוף, יש לך יובש בפה הברכיים, יש לך חלשות, אתה מרגיש עייפות וחולשה כללית, לא ישנת, לא אכלת, אין לך מושג איזה יום היום, 5-6 לפנות בוקר, כל התאורה עליך, כל המצלמות עליך, אסי ורותם מדברים איתך, במצב הזה אומרים לך, בהצלחה, תעשה את המסלול הכי טוב שאתה יכול, יש לך רק ניסיון אחד. אז אמרתי, אוקיי, אם אני עכשיו אעשה את המקלחות הקרות האלה, ואני אצליח למתן קצת, ולשלוט בזה בעזרת נשימות, ובעזרת הסתכלות פנימה והרגעה של הגוף במקלחות הקרות, אולי אני אצליח ליישם את זה במסלול. ואז ככה נחשפתי לחשיפה לקור, שזה מדהים, ואני יכול לספר לך מבחור שהיה הולך עם מלא סוודרים, והייתי בטוח, בטוח בראש שלי, הנה, אפרופו מה שברוס ליפטון אומר, אני הייתי בטוח שקר לי, אני נהיה חולה. וככה זה היה, במשך 30 ומשהו שנה. אם הייתי עכשיו נוסע על אופנוע והיה לי קצת קר, יום למחרת, כאב גרון ומושבת. עד שגיליתי, אוקיי, זה לא כזה נורא. אז קצת קר לי, הקור לא יעשה אותי חולה.
זה התהפך אפילו.
נכון, ובדיוק, ואז גיליתי שזה מחזק לי את מערכת החיסונית. עולם מרתק, הווים הוף ממש ממש שינה לי את החיים, ביחד עם עוד עבודה שכבר עשיתי כדי להכין את הקרקע לקראת זה, ואם כבר זרקת תזונה, אז כבר קרוב לחמש שנים אני טבעוני, מוצרי חלב לא נגעתי למעלה 8 שנים, ואז באמת עשיתי את המעבר הסופי הזה, הוצאתי את כל המוצרים מהחיים שלי, מהתזונה שלי, ומיותר לציין שאני מרגיש מדהים, ואני ממשיך עם זה, אחרת לא הייתי עושה את זה. אם אני ככה מסתכל על המתמודדים בנינג'ה, שהגוף שלהם שבור ומפורק, ודלקות ופציעות והתאוששות, שלוקחת להם המון המון זמן, אני יכול להעיד על עצמי, טפו טפו, 4 עונות, במשך כל עונה, כל פעם מחדש, הצלחתי להגיע ליום של הצילומים, ב-100% שלי. שזה מטורף. שאין הרבה ספורטאים שהצליחו לעשות את זה. כל אחד עולה עם חבישה פה, ומגן בברך, וכואב לו פה ושם, ובאמת הצלחתי להביא את עצמי, בעזרת כל הדברים שאני עושה שוב, וזה הרבה הרבה עבודה, וזה לא מתחיל ומסתיים בטבעונות, או במדיטציות, או באמת זה הרבה עבודה יומיומית. אבל באמת הצלחתי להגיע למצב שכל פעם ביום צילומים, הגעתי שהגוף שלי בטופ.
האם עברת איזשהו תהליך בהקשר הזה של אמונה דיברנו, אתה יודע, גדלנו בתרבות שיאללה על האש ושים את השיפודים כל שני וחמישי, והרבה יותר קל לך למצוא, אמנם אנחנו היום בתל אביב, המצב קצת השתנה, אבל הרבה פעמים הרבה יותר קל לך למצוא מאכלים מאוד מעובדים ודווקא מהחי ודווקא מאשר מהצומח, למרות שהמצב השתנה. האם התהליך היה לך קל? האם היה לך ספקות?
קודם כל חושב להגיד שזה הורדתי מוצרי חלב בגלל איזשהו מצב בריאותי של אשתי שהיה לה איזה משהו, לא זוכר מה זה היה, והיא הלכה לרופא סיני, למדקר, והוא אמר לה, תקשיבי, תנסי להוריד מוצרי חלב לתקופה מסוימת ולראות אם יש איזשהו שיפור. אז היא באה אליי הביתה אחרי הטיפול והיא אמרה, תקשיבי, הוא אמר לי את זה, בוא ננסה ביחד. אמרתי, סבבה, לא לי בעיה, אמרתי, יאללה, נצא לניסוי, ובאמת מאותו רגל לא אכלתי, לא נגעתי במוצרי חלב. ואז זה כאילו התחיל ממקור בריאותי שלה בכלל, לא שלי. ואז הרגשתי מעולה, וכמובן הייתי ספורטאי, הייתי מתאמן כל החיים, והרגשתי שהולך לי מאוד מאוד טוב, ואז קצת התחלתי לחקור את זה, ואז באמת אתה מגלה את התעשייה הנוראית הזו של המוצרי חלב ושל המוצרי בשר, ואז המעבר הסופי זה כבר היה ממקום אידיאולוגי. זה היה ממקום של, אוקיי, ראיתי מה קורה, אני לא רוצה להיות חלק מזה. כל ההתעוללות הזו והאסון והנזק האקולוגי שהם עושים לכדור הארץ, ושוב, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל אני החלטתי שאני, בתור אדם ברוטמן, לא רוצה להיות חלק מזה, ואני בטוח, 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 אני אשמח לשמוע את הפודקאסט הזה עוד 50-60 שנה, שהבן שלי יהיה מבוגר, והוא יסתכל עלינו ויגיד, איך אכלתם בשר?
מה?
כאילו, אין לי ספק, וכמו שאתה אומר, העולם הולך לשם. זה שיצא הודעה של ה-FDA, שזה הארגון הבריאות העולמי, שנקניקיות מעובדות או אוכל מעובד גורם לסרטן, ברגע שהם יוצאים בהצהרה כזו, אז אתה אומר, אוקיי, אז אולי יש פה משהו. עכשיו, אם היינו חיים, אנשים אומרים, כן, אנחנו נועדנו לאכול בשר, ואני יכול לקבל את זה. אם עכשיו היינו חיים לפני 100, 200, 300, 1,000 שנה, שהייתי הולך בג'ונגל וצד את החיה ואני אוכל, זה אני יכול לקבל ב-100%. אבל איך שהתעשייה הזו מתנהגת כרגע, וההתעללות האינסופית הזו שהחיות האלה עוברות, אני לא מוכן לקבל את זה. ואני לא רוצה להיות חלק מזה. ואני, כמו שאתה אומר, העולם הולך לשם, והיום יש אוכל טבעוני בכל מקום, בכל מסעדה, בכל איפה שתהיה בארץ, בתל אביב בכלל, תהיה לך אופציה טבעונית. מה שאני יכול לספר לך, שלפני חודשיים, שלושה, טיילתי בדרום צרפת, באזור הפרובנס שם, ושם היה מאוד 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 קשה למצוא אוכל טבעוני. א', יש את עם הצרפתים ספציפית, המחסום הזה של השפה, שאם אתה לא מדבר צרפתית, אז הם לא יודעים, הם לא יודעים מילה בשום מילה, בשום שפה אחרת, אז אין לך איך לתקשר איתם. וגם אין להם את המודעות הזו. אתה יודע, אני יושב במסעדה ומזמין לי, אני איכשהו הצלחתי לשכנע ולהתחנן למלצר שיביא לי סלט, בלי גבינה ובלי כלום, שזה נראה לי מאוד מוזר. הבחור לידי יושב כאילו אוכל ברווה, אז אוכל צפרדעים, אוכל כל מיני דברים כאלה. ושם לאכול בחוץ היה לי מאוד מאוד מאתגר בשלושת השבועות האלה. מה שעשיתי, הגעתי לסופר, מצאתי שם במקרה איזשהו סופר שהוא קצת יותר אורגני, קצת יותר ירוק נקרא לזה. אז קניתי פשוט סטוקים של טופו, עדשים, קינוע, יש להם גם הרבה דברים שהם כבר מוכנים לאכול. אז זה היה הפתרון שלי. אז שוב, לא היה קל, היה קשה, אבל אפשר להתמודד, ואפשר, אם זה באמת, שוב, זה מחזיר אותנו מכל סדר עדיפויות, ללמה. אם זה באמת חשוב לך, אתה תמצא דרך לעשות את זה. כמו שאם עכשיו חלילה אני לוקח מישהו, ולקחתי איזושהי בחורה, סבבה, אישה ממוצעת, אימא לשני ילדים. אם אני עכשיו אגיד לה, תרוץ 10 קילומטר, כנראה שהיא לא תצליח אם היא לא עושה ספורט. אבל אם, שוב, אני לוקח את זה הכי קיצוני, וחלילה לא עשיתי את זה, ושאנשים לא זה, אבל אם עכשיו לוקחים אקדח ושמים לילד שלה בראש ואומרים לה, תרוץ 10 קילומטר או ש... היא תרוץ אותם. הכל תלוי בסדר עדיפויות שלך ומה הסיבה שלך, מה הלמה לעשות את הדברים. אבל אם אתה עכשיו לוקח אנשים לסיטואציה קיצונית, כמו שציינתי עכשיו, הם יעשו כמעט הכל. גם דברים שהם לא חשבו ולא דמיינו, יש את הסיפור הזה שילד של אמא נתקע מתחת לאוטו, האמא הרימה את האוטו. כאילו...
כן, כן. זה מתחבר גם לקטע הזה שעומד בפניך, דיברנו על הטראומה ואיך אתה בוחר לבחור את זה, אז לפעמים אנחנו ניזום ונחליט לייצר איזשהו שינוי ונאמין בעצמנו, וברוס ליפטון וזה, ובעצם נייצר הביולוגיה של האמונה, או שניתן לדברים האלה קצת לסגור לנו את הקופסה כזה של ההתפתחות. יכול להיות שעד שנחווה יותר מדי כאב ונחליט, יאללה, הגיע הזמן שלי לפרוץ קדימה, או שבתקווה נתעורר טיפה לפני. נגעת פה, אם אני רוצה לעשות איזשהו סיכומון קטן, השם של הפודקאסט הוא Health Through Movement, המטרה שלו היא בעצם לגרום לאנשים להבין כמה ערך יש בתנועה וכמה היא קשורה לבריאות שלנו, לאיכות חיים שלנו. וזה תנועה לא רק בהיבט הפיזי, ואני חושב שנגענו היום בחמישה נושאים שממש עוטפים את הדבר הזה בצורה יפה. אם זה הדבר הראשון, התנועה, דבר שאתה חי כל חייך, לא משנה אם אתה הולך לנינג'ה או לא הולך לעשות את זה כספורט תחרותי, שמעתי אותך מדבר על כמה אתה רוצה את זה, צריך את זה, למרות שצריך זה משהו שאני מנסה לשנות לרוצה, אבל זה באמת איזשהו צורך, זה איזשהו צורך עמוק שלנו. דיברת קצת על התקופה שכשהבן שלך נולד ופתאום הלך פחות זמן להתאמן, ראית שזה משנה אותך כבן אדם. אז יש את הפן הזה של תנועה, של כמה טוב, כמה שקט הוא מכניס לנו. יש את הפן של תזונה, שהרבה פעמים חינכו אותנו לאכול בדרך שהיא פחות טבעית לנו, ולפעמים פשוט צריך לקפוץ ולצאת לדרך ולהתנסות. לי זה קרה כשטסתי לסין לחודש, פתאום לא היו לי חלבונים יותר מדי, כמעט לא יצא לי לאכול, וכל הדברים האלה שרציתי ליישם תקופה וקצת חששתי כי הייתי בתוך העולם הזה של מחקרים והספורט והכושר, ופתאום, אתה יודע, להפסיק לאכול מן החי, ולהפסיק לעקוב אחרי זה ולהיות הרבה יותר אינטואיטיבי, זה היה מוזר. אבל החיים שלי השתנו, ומאז נשארו בכיוון הזה. דבר שני זה התזונה. דבר שלישי, מדיטציה, שרציתי לשאול אותך מה גורם לך לחזור באמת, אבל אמרת שהקטע הזה של פרופורציה, אתה מקבל תשובות, אתה מתחבר למי שאתה באמת, אתה מצליח להשתיק את ה...
צריך את ההפסקה הזו בעולם המטורף שלנו. במקום לקחת ה-20 דקות האלה ולבחות בטלוויזיה, או לגלול באינסטגרם, או... זה 20 דקות מתנה לעצמך. כאילו, רגע, השקט הזה כל כך חשוב, כן. וכבר אין לנו אותו. הרבה אנשים שבאים אליי לטיפול שיאצו, אני אומר להם, לא יודע, יש הרבה סקפטים כזה, כן, הייתי כבר פעם וזה לא עזר. אני אומר להם את הדבר, את המשפט הבא. עצם זה, ששעה מהיום, שעה מהשבוע שלך, היית בלי טלפון, הצלחת לנוח, המוח שלך רגע קיבל הזדמנות להיות בפאוז, אתה מעביר אליי למטפל את הכדור, האחריות בידיים שלי, אתה לא צריך לעשות כלום, אתה רק תשכב. רק ההפסקה הזאת תורמת לך כל כך הרבה. מעבר לזה, אם הטיפול עוזר, זה רק בונוס.
ממש, ממש, ממש. באים אליי, אני מאמן באמת הרבה מאוד אנשים כבר כמה שנים, משהו שאני עובד עליו הרבה זה הקטע של הביקורתיות והשיפוטיות, שאנשים קשה להם לראות את ההצלחות שלהם, כי הם הרבה פעמים בלא, במה אני לא מצליח בשלילי, ואני מאוד עובד על זה, על הקטע של פסיכולוגיה חיובית, כמה זה עוזר לנו, איך שהם הגיעו, כשאנחנו יוצרים איזה מין טקסיות כזה של תחילת אימון, להגיד תודה ולהבין שעצם זה שאתם פה, אתם כבר ניצחתם.
ממש.
אתם עם המזרון, אתם בפארק, הטלפון הולך להיות בצד, אתם הולכים להקדיש, ההטמעה הזאת שחשובה לי הבריאות שלי והגוף שלי, ואני בוחר לעשות את זה על פני דברים אחרים, זה יוצר אימפקט ומחלחל מאוד עמוק.
זה גם, אתה יכול לקחת את זה לשלב הבא, זה, לא דיברתי על זה פה, אבל עצם זה שיש להם גוף בריא שמאפשר להם להתאמן, עצם זה שהם הצליחו להגיע באימון, לא יודע אם יש להם אוטו משלהם, או אם יש להם עלו על כלי תחבורה, אתה יודע, אפשר לקחת את זה כל כך הרבה, כל כך הרבה אחורה. אני כל בוקר בחיים שלי, בעשור האחרון, מוריד מהרצפה עם רגל ימין, אומר תודה, מוריד את רגל שמאל, רבה. זהו, תודה רבה. אתה יודע, יש בעברית, מודה אני, שאומרים כל בוקר, זה כל כך יפה וכל כך לא מובן מאליו. וכל לילה, לפני שאני הולך לישון, אני מריץ את הדברים שעשיתי באותו יום, ואומר תודה על כל דבר. ואתה יודע, גם אם עכשיו היה לי ריב פיצוצים עם אשתי, והכל נראה לי שחור ומבאס, בוא'נה, תודה שיש מישהי בחיים שלי שאני כל כך אוהב אותה, שכל כך משפיע עליי הוויכוח הזה איתה, ואני יודע שזה מגיע ממקום של אהבה ושל אכפתיות. אתה יודע, גם בדברים המבאסים יותר, שברתי את האצבע לפני הצילומים לעונת לנינג'ה, אז במקום עכשיו להתבאס, אז תודה שיש לי צ'ארגו שאני יכול להמשיך איתם. באמת, זה נשמע קצת פלצני וקצת זה, אבל להעריך את הדברים הקטנים, כי באמת כלום לא מובן מאליו.
כלום לא מובן מאליו.
והחיים פה כל כך דינמיים ומשתנים כל כך מהר, ואתה יכול לחצות את הכביש ויגיע אוטובוס, או שאתה יכול לקום בבוקר והבורסה צנחה ואיבדת את כל הכסף, אבל עדיין יש את הדברים הקטנים האלה. אותו מתאמן שהגיע עם גוף בריא לעשות אימון אצלך בפארק, זה מדהים.
וואו, ואני חושב שכל מה שתיארנו עכשיו זה אולי התרופות לחיות את החיים שמגיע לנו, ולאזן בין ה-Body, Mind, Spirit, כי אם כל בן אדם יקום בבוקר ויבין שתנועה תחבר אותו לעצמו, תגרום לו להרגיש טוב לגבי עצמו, ביטחון, הכל, הפרשת ההורמונים, יחזיר אותו למי שהוא, המדיטציה הזאת שהוא לומד להיות מאושר, להתבונן על החיים, קבל תשובות, ההתבוננות שעוזרת להתפתח, התזונה הטובה שאני מכניס לגוף ונותנת לי את האנרגיה האידיאלית, מערכות יחסים שנמצאות סביבנו, אני חושב שזה בהחלט דרך טובה להתחיל לעבוד על הגישור העצמי הזה וההתפתחות.
ממש.
לאן אתה מכוון להגיע, אדם? לאן אתה שואף?
וואו, זו שאלה קשה. קודם כל, מבחינת הנינג'ה, זה כולם יודעים לאן אני מכוון ולאן אני שואף להגיע. לא יודע מתי הפודקאסט הזה ישודר, אבל המצב כרגע, אז אנחנו נמצאים יומיים לפני תחילת השידור של העונה הרביעית. כמובן שכבר צילמנו הכל, אני יודע איך זה יסתיים. ואשתי תמיד שואלת אותי, איפה אתה רואה את עצמך עוד 5 שנים? ופעם היו לי תשובות, ופעם הייתי אומר לה, עוד 5 שנים אני אהיה פה, ואני אהיה פה, אני אהיה פה. ועם הזמן גיליתי שאם אני אומר את זה out loud ומציר את הכוונות, אז זה יכול לסגור לי דלתות אחרות בדרך. אם עכשיו אני אומר, לא אכפת לי, מה, עוד 5 שנים אני מנכ"ל גוגל, סתם. אז אני אפסיד כל מיני הזדמנויות, כי אני אהיה כל כך מוכוון מטרה, ואני אהיה כמו הסוסים האלה ברחוב שלא מסתכלים ימינה שמאלה, ואני אפסיד אופציות. אז כרגע הדבר היחיד שאני מאחל לעצמי להמשך, זה באמת להיות בריא, ושתהיה לי משפחה בריאה ומדהימה, ולהיות מאושר. ואני בין האנשים הספורים, בין האנשים הבודדים, שאני כל כך אוהב את מה שאני עושה, אני באמת, אני קם בבוקר כל יום מבסוט ומאושר, ולעבוד עם אנשים, ולשפר להם את החיים, ואני כל כך נהנה מזה, ואני כל כך בר מזל שיש לי את זה, ואת התמיכה מהמשפחה, ואני בדיוק במקום שאני רוצה להיות בו.
איזה יופי.
אז איפה אני אהיה בהמשך? אני מקווה לעצמי, מאחל לעצמי להיות באותו מקום, עם שינויים ואדפטציות קטנות וכאלה ואחרים, אבל שהבסיס יהיה אותו דבר בדיוק.
נכון, כי אנחנו תמיד מכוונים לדברים, ואולי עוד הישגים וטייטלים והצלחות וכולי, אבל בסוף אנחנו נשארים מי שאנחנו, כמו שבאנו לעולם, וזה מתחבר לדברים הבסיסיים והעמוקים האלה שדיברנו, שאפשר לעשות מדי יום כדי לבסס את רמת העושר, שאפשר לקרוא לו, זה המטבע הקובע באמת בחיים שלנו. איפה חבר'ה יכולים קצת להתחבר אליך? אתה מאמן בפיטוד, בנינג'ה תל-אביב?
אז קודם כל יש לי את הפיטוד בבן יהודה 177, שזה קונספט מאוד מעניין שפתחנו לפני 1.5 שנים. שמה אנחנו, מה שאנחנו עושים שם, אנחנו בעצם מזכירים חללי עבודה למאמנים ומטפלים. קודם עכשיו לאמן בחוץ, בהתנועה, בגשם, בחום וזה, יכולים לבוא אלינו, יש את הציוד הכי חדש, מסגנים וזה, אז גם אני שם, וגם אני מאמן נינג'ה, בנינג'ה TLV, ברחוב קרליבך, גם אימונים קבוצתיים, גם אישיים, גם ילדים, גם בוגרים, מאמן ומטפל, זה מה שאני עושה, אני מטפל בפיט, עוד יש לנו שם חדרי טיפול,
מדהים.
מוזמנים לפנות כמובן גם באינסטגרם, אדם ברוטמן, אשמח לשמוע מכם.
מגניב, אז שיהיה המון בהצלחה.
המון תודה על האירוח, היה לי ממש, ממש מעניין ומתק.
איזה כיף.
ומקווה שהפודקאסט יגיע לכמה שיותר אנשים, גם הפרק הזה וגם כל הפרקים שאתה עושה, מוכרח להגיד שהם מאוד מעניינים.
תודה רבה.
אז הרבה בהצלחה בדרך הזו.
איזה כיף, איזה כיף. תודה לך על כל הטיפים, על הערך, על התוכן, ומקווה חבר'ה שגם אתם בבית ככה נפתחה לכם אולי קצת התודעה לגבי דברים שאתם יכולים לקום ולעשות כבר מחר כדי לשפר את החיים שלכם. אז מקווים שנהנתם מהתוכנית ולקחתם ערך. במידה ועדיין לא נרשמתם לערוץ, אז יהיה זמן מצוין לעשות את זה. אם אהבתם, אז תראו לנו, תעשו לייק לסרטון ותשתפו לחברים. ואנחנו נתראה בפעם הבאה. נמסטי.
Yes.